שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים וארבעים ומעט שנה ויקרבו ימי ישראל למות. ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו שים נא ידך תחת יריחי ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים. קודם כל המושג חסד ואמת, אומר המגיד מדובנה, היה פעם יהודי שלא עלינו התאלמן ונאלץ להתחתן פעם שנייה, והאישה השנייה לא התנהגה יפה עם הבן שלו, וככה הוא רצה לתת לו והיא כעסה שהוא נותן לו. בקיצור, בלגן. מה עשה היהודי הזה? יום אחד הוא קרא לבן שלו, נתן לו שטר חוב על מיליון דולר. אמר לו, תשמע, עכשיו לך תתבע אותי בבית דין. למה? עכשיו יש לך שטר חוב, לא תהיה לי ברירה, אני צריך לשלם לך. מה אני מרוויח? אני מרוויח שהיא לא תצעק עליי. יוצא, כשהיהודי הזה נתן את השטר חוב לבן שלו, זה היה חסד. הוא לא היה חייב לתת לו. אבל אחר כך, אחרי שהשטר חוב היה בידיים של הבן, אז כשהאבא שילם, זה כבר היה אמת. זה לא חסד, עכשיו יש לו שטר חוב. זה נקרא חסד ואמת. מה עשה יעקב אבינו? הוא אמר לי, יוסף, תשבע לי. הדבר הזה שאתה נשבע לי, זה חסד, אתה לא חייב. אבל ברגע שתשבע, אז זה כבר יהיה אמת. אז אתה כבר תהיה חייב לעשות את זה. ואז תוכל להגיד לפרעו שאין לך ברירה, ואתה חייב לעשות את זה, וככה נגמור את העניין. ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. המערי אוסד, רבי יהודה אוסד, שהיה מגדולי חכמי הונגריה, הוא אומר כך, יש לנו הרי את הדבר הזה שנקרא איסחר וזבולון. איסחר יושב ולומד תורה, זבולון מפרנס אותו. וזה נקרא עסקה שהזבולון בעולם הבא יקבל את התורה של איסחר. עסקה נפלאה. אומר המערי אוסד, יעקב אבינו עומד לפני מותו ועושה חשבון הנפש. תורה, ברוך השם יש לי, אבל חסד אין לי כל כך. רוב החיים שלי הייתי בן גויים, עם מי יכולתי לעשות חסד? למי יכולתי לתת צדקה? לעומת זאת, יש לי בן שקוראים לו יוסף, והבן הזה חסד, הוא משביר לכל עם הארץ, הוא כולו חסד. לעומת זאת, תורה, אם הוא כל כך עסוק בעניינים האלה, אז מסתום בתורה חסר לו. אולי אני אעשה איתו עסקה. עכשיו ככה, כשכתוב בתורה את המילה יד, בדרך כלל פירושו צדקה, כמו שכתוב, כי פתוח תפתח את ידך לו. ידך, זה הכוונה, תיתן צדקה. כשכתוב בתורה את המילה ירך, פירושו תורה. איך כתוב שם, ותקע כף ירך יעקב, מה אומרים לנו הזוהר? שהכוונה שהוא פגע בתמחין דאורייתא. כלומר, במחזיקי התורה, בזה הוא הצליח לפגוע. איך קוראים לתמחין דאורייתא? ותקע כף ירך. כף הירך זה מחזיקי התורה. אז מה זה הירך עצמה? זה התורה. גם יש לנו פסוק בשיר השירים, חמוקי ירעיך כמו חלאים מעשה ידי אומן, אומרת הגמרא במסכת סוכה, שירך היא בסתר, אף תורה בסתר, לכן זה נקרא חמוקי ירי חייך, שזה צריך להיות, הלימוד תורה צריך להיות בסתר, לא באמצע הרחוב. ואם כך, אומר רבי יהודה אוסד, בא יעקב אבינו לבן שלו ואומר, בוא נעשה עסקה של איסחר וזבולון. שים נא ידך את הצדקה שלך תחת יריחי, במקום התורה שלי. ועשית עמדי, תעשה איתי עסקה של חסד ואמת. חסד זה צדקה, אמת זו תורה. אז בוא נחליף, נעשה עסקה של יששכר וזבולון. וזה נפלא מאוד. השלב הבא, אומר לו יעקב אבינו, אל נא תקברני במצרים, ושכבתי עם אבותיי ונשאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם, ויאמר, אנוכי אעשה כדבריך. אז רשי אומר, למה יעקב אבינו ביקש לא להיות קבור במצרים? הסיבה הראשונה, שהפרה הולך להיות קינים, ואני לא רוצה שיהיו קינים מרחשים תחת גופי. שתיים, אני לא רוצה שיעשו ממני עבודה זרה. המצרים יעשו ממני עבודה זרה, יבואו ויתפללו אליי, כאילו אני יכול לעזור להם. הקדוש ברוך הוא יכול לעזור. זה שאנחנו הולכים לקברי הצדיקים, זה רק מפני שאנחנו מתפעלים להשם בזכות הצדיק, או מבקשים מהצדיק שיפנה אל הקדוש ברוך הוא ויתפלל אליו. אבל חס וחלילה לחשוב שהצדיק עצמו יכול לעזור משהו. חס וחלילה, זה כבר עבודה זרה. אנחנו פונים אל השם שיעשה איתנו חסד בזכות הצדיקים התמונים כאן, או מבקשים מהצדיק שיתפלל אל השם. אבל חס וחלילה לפנות אל הצדיק עצמו שהוא יעזור. הוא לא יכול לעזור. אז יעקב אבינו לא רוצה להיקבר במצרים כדי שלא יעשו לי עבודה זרה. סיבה שלישית, לפי שאין מתי חוץ לארץ קמים אלא בגלגול מחילות. גלגול מחילות זה אומר שיהיה מחילות תחת הקרקע, והם קמים והולכים וקמים ויוצאים מתוך הקרקע בארץ ישראל. אז אם כן, שלוש סיבות: אחד, הפרה קינים, שתיים, שלא יעשו לי עבודה זרה, שלוש, צער גלגול מחילות. אומר המלבים, אז זה מדויק יפה בפסוק, כי בהתחלה אומר יעקב אבינו, אל נא תקברייני במצרים, וזה למה? בגלל שההפרה אמור להיות קינים, אז אני לא רוצה להיות קבור כאן. שתיים, אני לא רוצה שיעשו מני עבודה זרה, לכן הוא נסתני ממצרים. שלוש, אני לא רוצה גלגול מחילות, ולכן הוא כבר תני בקבורתם. תשים אותי דווקא בארץ ישראל. אז יוסף אומר, בסדר, אנוכי אעשה כדבריך. אומר לו יעקב, לא מספיק לי שאתה אומר שתעשה, אני מבקש ממך, אני מבקש ממך שתעשה לי גם תשבע. אז יוסף נשבע וישבע לו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. ולמה עכשיו הוא נזכר להשתחוות על ראש המיטה? אומר רשי שעכשיו שמיטתו שלימה, ואף על פי שיוסף היה מלך, ולהיות מלך ולהישאר צדיק זה כמעט נס גלוי, ועוד שהוא היה שבוי בין הגויים, וזה עוד סיבה שהיה יכול להתקלקל, ואף על פי כן הוא צדיק, אז עכשיו משתחווה יעקב אבינו על ראש המיטה, על זה שמיטתו שלימה. ועכשיו השאלה, איך ראה יעקב אבינו דווקא עכשיו שמיטתו שלמה? במה הוא ראה את זה? והתשובה היא, אומר הרב שטרנבוך בספר חוכמה ודעת, יעקב אבינו בא אליו יוסף הבן שלו, שהוא מלך, מלך על מצרים, וזה לא מצרים, זה לא מה שהיום מצרים. זה היה המעצמה הכי גדולה, הוא ישב בכתרו של עולם. ואף על פי שהוא כזה גדול, אומר לו אבא שלו, אני מבקש תישבע. יכול להגיד לו, אבא, תגיד, מה אתה רוצה מהחיים שלי? אתה יודע, מי אני בכלל? לא, יוסף מוריד את הראש ואומר, אבא, אתה דווקא רוצה שאני אשבע? והיא אשבע. ראה יעקב אבינו שיוסף יש לו כיבוד אב, אמר, אם ככה מיטתי שלימה. אם ככה מיטתי שלימה. למה? כי הנושא של כיבוד אב הוא היסוד, הוא היסוד של כל האמונה בבריאת העולם. אתם מכירים, כולם מכירים את הסיפור הזה שרבי יעקב קמינצקי נסע טס פעם מהארץ לחוץ לארץ, וישב במטוס, ולידו ישב, בזמנו היה המזכ"ל של ההסתדרות, קראו לו ירוחם משל, הוא היה, זה לא כמו מזכ"ל ההסתדרות היום, אז היה מלך העולם. והם יושבים ביחד ומדברים כמובן בענייני אמונה, וכל הזמן ירוחם משל לא רצה לשמוע, לקבל את מה שאומר רבי יעקב קמינצקי, אבל בסוף כשהגיעו כבר קרוב לניו יורק, אומר לו משל, אומר לו לרב קמינצקי, אתה יודע, יהיה מה שיהיה, הוויכוח שלנו לא ייגמר, אבל ודאי שבנושא חינוך הילדים אתם ניצחתם. למה? נסעה ביחד עם הרב קמינצקי, נסעה נכדה שלו יחד עם בעלה, והם כל הזמן קרקרו מסביבו, אולי סבא רוצה משהו, אולי סבא צריך משהו, אולי נעלי בית, אולי כוס מים, אולי כוס תה, אולי... כל הזמן קרקרו מסביבו. אומר לו משל, אתה יודע, אני נוסע עכשיו לשיקגו, לבקר את הילדים שלי, ואם אני לא בא לבקר אותם, אני לא אראה אותם אף פעם. אתה, תראה איך הנכדה שלך מכבדת אותך יחד עם בעלה, בזה אתם ודאי הצלחתם יותר. אמר לו הרב קמינצקי, אתה יודע למה הצלחנו? אתם, כדי שלא תצטרכו לקיים את המצוות, וכדי שתוכלו לעשות מה שבא לכם, המצאתם תיאוריה שהאדם נברא מקוף. והתיאוריה הזאת נותנת לכם שאם העולם נברא מעצמו, וזה התפתחות וכל השטויות האלה, אז אין מי שמצווה. זה פשוט, זה דבר שנהיה. אם אין מי שמצווה, העולם הפקר, אז אפשר לעשות מה שרוצים. אבל יחד עם זה יתברר לכם שאתה יותר קופיקו מאשר הילדים שלך והנכדים שלך. כי אתה יותר קרוב לקוף והם כבר יותר מפותחים. אנחנו מאמינים באמונה שלמה בבריאת העולם על ידי הקדוש ברוך הוא בשישה ימים וביום השביעי שבת ויהי נפש. אם אנחנו מאמינים בזה ואחרי זה קיבלנו גם את התורה בהר סיני, אז אני יותר קרוב להר סיני מאשר הילדים שלי. ולכן הם מכבדים אותי. כי אני באמת הדבר מוצר הרבה יותר טוב מהם. כי אני יותר קרוב להר סיני. אומר הרב שטרנבוך, כאשר יעקב אבינו ראה שיוסף עם כל המלכות שלו מתכופף ומוכן להישבע ומקיים את המצווה של כיבוד אב ואם, אמר, אם ככה מיתתי שלמה. אם ככה מיתתי שלמה. טוב, עכשיו מביא יעקב את הילדים שלו, ויעקב אבינו מביא יוסף את הילדים שלו, ויעקב אבינו אומר לו, אז אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו לי. ככה אומר יעקב אבינו, אני לוקח לך את הילדים, ואני רוצה שמעכשיו שני אלה, אפרים ומנשה, הם יהיו אצלי כמו ראובן ושמעון, הם חלק מהבנים שלי. אני הופך אותם להיות שבטים. בזה בעצם הוא רומם גם את הדרגה של יוסף. למה? כי אנחנו יודעים שאבות יש רק שלושה. אברהם, יצחק ויעקב. וזה דרגה רוחנית גבוהה מאוד להיות אב. הבנים שלהם הם כבר לא בדרגה הזאת, הם נקראים שבטים. בא יעקב אבינו והופך את יוסף להיות חצי אב כזה. הוא לוקח את הבנים שלו ומעלה אותם לדרגה של שבטים. אם הם שבטים, אז מה יוסף? גם כן קצת אב. הוא אמנם לא בדרגה הזאת, אבל בכל זאת, הבנים שלו הם מהשבטים. אז ראובן ושמעון, סליחה, אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. כך אומר יעקב אבינו. מוריי ורבותיי, אחד הדברים שיכולים לגרום לבן אדם בעיות באמונה, זה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. כשהיינו ילדים היה דבר כזה שנקרא רכבת הרים, רכבת שידים, רכבת שידים. היה רכבת שנוסעת בחושך, ימינה שמאלה, ימינה שמאלה, וככה בתוך החושך הזה, בכל איזה סיבוב, פתאום נדלק אור, ונופלת עליך איזה מחשפה, או איזה שודד, או איזה פחד פחדים. היה פעם ילד שמרוב פחד, לא הסכים לנסוע לבד רק עם אבא שלו. אז בסדר, אבא שלו עלה איתו לרכבת, ובאחד הסיבובים, כשנפלה עליו איזו מחשפה, הוא כל כך פחד וקפץ, והכיפה עפה, והרכבת המשיכה ללכת. וכשהגיעו לסוף המסלול, אומר האבא לאחראי שם, תראה, הילד איבד את הכיפה, מה נעשה? אומר לו האחראי, שום בעיה, עד שמתארגנת הרכבת הבאה, אני מדליק לך את האור, לכו תחפשו את הכיפה ותמשיכו לנסוע, ותלכו הביתה. אז באמת ככה עשו, הדליקו את האור, והילד נכנס עם האבא, ופתאום הוא ראה שהמחשפה והשודד ים וכל הדברים האלה זה שום דבר, זה רק בובות של סמרטוטים. אז מצאו את הכיפה והלכו הביתה והכל היה בסדר. מה הנמשל? העולם הזה הרי דומה לחושך, ואתה רואה פה דברים שיכולים להוציא אותך מדעתך, ואפילו יכולה ליפול הכיפה. ואפילו יכולה ליפול הכיפה. אתה רואה שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. דוגמה. הייתה לנו סבתא רחל, נורא נורא צדיקה. היא נתנה את הסימנים שיעקב נתן לה, כדי שאבא שלה לא ירמה אותו וייתן לו את לאה. הוא נתן לה סימנים, הלכה ומסרה את זה ללאה כדי שלאה לא תתבייש. כדי שלאה לא תתבייש. עכשיו, כשהיא נתנה את הסימנים, מה היה האופציה, עם מי להתחתן? כאילו, לא, אתה יודע מה, לא עם יעקב, עם מי כן? מה האופציות בכלל? ואף על פי כן, היא מסרה את הסימנים, ולא חשבה על עצמה בכלל, וגם שיעקב ייקח שתי אחיות, מי חלם על זה? אז בעצם היא מסרה את כל העתיד שלה, כדי שאחותה לא תתבייש. ועל איזה בושה מדובר, שמה? יעקב ישאל אותה מה הסימנים, היא לא תדע, ואז הוא יבין שזה לאה, ואז מה הוא יעשה יעקב אבינו? מה? מה? מה הוא יעשה? מה? תשובה, הוא יחפש משהו, איך לצאת מהעניין בצורה עדינה, הרי יעקב אבינו לא ייקח צלחות ויהפוך אותם למעופפות, הוא לא יעשה דברים מוגזמים, הרי זה יעקב אבינו. ואף על פי כן, מסרה את הסימנים כדי למנוע מלאה אפילו את ה... הנה אימות המועטה הזאת, למשל. אני חושב לעצמי, אם אני הייתי רוצה להתחתן עם רחל, ואני יודע שרוצים לתת לי את לאה, אז אמרתי לרחל, שמתחת לחופה אני אשאל אותה איך קוראים לך, והיא תענה רחל, ואני אשאל אותה מה הסימנים, ואז היא תגיד לשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. עכשיו אני עומד מתחת לחופה, ומביאים את הקלה, ואני שואל אותה מה הסימנים, והיא מסתכלת עליי כמו עגל, ואומרת לי, סימנים? למה מצאת משהו? כי לי לא נאבד כלום. טוב, אז עכשיו אני יודע שזו לאה. אז מה אני אעשה? אני ארים עוגת קצף, אני אשים לה על הראש? לא, אני לא אעשה את זה. מה חשבתי לעצמי, מה הייתי עושה? הייתי אומר לרב, תראה כבוד הרב, תפס אותי מגרנה, אני כרגע לא יכול לתפקד. בבקשה, תן לי שעתיים הפסקה ו... שעתיים הפסקה וחדר שקט וארבע אקמול, ואני אנוח קצת. עכשיו... אני אומר לה, תכנסי איתי, ואני אומר לה, תראי, את לא רחל, את לאה, אני לא מאשים אותך, אני יודע שהכריחו אותך, אין בעיה, אבל אחרי הכל אני רוצה להתחתן עם רחל, אז תמצאי דרך מכובדת לצאת מפה, ותכניסי הנה את רחל עם סמלת קלה. זה הכל. מה יעקב אבינו היה עושה? בטח עוד יותר טוב. אבל בכל זאת, גם את האי-נעימות הזאת, רחל רצתה למנוע מלאה, ומסרה לה את הסימנים. אתם שואלים אותי, אם אני הייתי מנהל את העולם, ואל תדאגו, אני לא. אבל אם אני הייתי מנהל את העולם, הייתי אומר שמגיע לרחל, אם היא בכל זאת התחתנה עם יעקב, אז בשביל מנה ראשונה, לא מנה עיקרית, מנה ראשונה מגיע למינימום 10 ילדים. מה בפועל קרה? לאה יולדת כל שנה בן, ורחל עקרה. באה רחל ואומרת ליעקב, אתה יודע מה, קח את שפחתי. אז שפחתה יולדת שני בנים, ורחל עקרה. בינתיים לאה הפסיקה ללדת, אז היא לקחה את שפחתה ונתנה ליעקב, ושפחת לאה יולדת שני בנים ורחל עקרה. עכשיו לאה ממשיכה ללדת ומולידה עוד שני בנים וכבר יש לה 6 ורחל עקרה. תגיד, זו תורה וזו שכרה? אתה לא רואה שזה חושך ויכולים לאבד את הכיפה? או יותר גרוע, כשלאה רואה שהיא שוב מעוברת, אז היא אומרת, ריבונו של עולם, אוי ואבוי, מי יהיה לי עכשיו עוד בן? הרי יש רק 12 שבטים, אז יישאר לרחל רק ללדת שבט אחד. בבקשה, ריבונו של עולם, לא רוצה בן, רוצה בת. נולדה דינה. באמת יוסף היה אצלה. אבל התחלפו, כך כתוב בתוספות. אם ככה, אתה שואל אותי אם אני הייתי מנהל את העולם? הייתי אומר שלדינה הזאת שנולדה עם כאלה תפילות של אחווה, כאלה תפילות של נסיעה בעול, כאלה תפילות של אהבה. לדינה הזאת מגיע שידוך מינימום את גדול הדור. נו, ואז מי היה השידוך שלה באמת? שכם בן חמור. תגיד, אתה לא רואה שאפשר לאבד את הכיפה? אז מה צריכים לעשות? התשובה היא, צריכים להדליק את האור. צריכים להדליק את האור. ובוא נראה איך נדלק האור. אז רחל, בסופו של דבר כן ילדה. ולמה ילדה? כתוב ברשי. ויזכור אלוקים את רחל ויפתח את רחמה. אומר רשי, מה הוא זכר לה? זכר שהיא מסרה את הסימנים. אהה. אז היא בסוף ילדה את יוסף ואת בנימין, וברוך השם. עכשיו אבל בוא נעשה חשבון הפוך. נניח שרחל לא מוסרת את הסימנים, אז מי מתחתן עם יעקב? כמובן, רחל. כמה ילדים יוולדו לה? התשובה היא, 0. למה? כי היא עקרה. כל מה שנולד לילדים זה כי היא מסרה את הסימנים, ויזכור אלוקים את רחל מה הוא זכר לה שמסרה את הסימנים. אבל אם היא לא מוסרת את הסימנים, אז רחל הכרה. ואז, 10 שנים אחרי החתונה, קורא לה יעקב אבינו, אומר, תראי, אני מאוד מעריך אותך והכל, אבל אני בן 94, מתי אני יוליד את השבטים? אין לי ברירה, אני אגרש אותך, אני אקח את אחותך. ואז, רחל יוצאת בדלת הראשית, ומי מחכה לה בחוץ? עשיו. אז תראה מה קרה, היא כן מסרה את הסימנים, ואז היא כן ילדה 2 בנים, ולא סתם 2 בנים, אלא בחלקו של יוסף היה במשכן שילו 369 שנים, ובחלקו של בנימין בית המקדש בית עולמים, וכל הגאולה שלנו תבוא בזכות רחל מבכה על בניה. יש שכר לפעולתך, אומר רש"י, איזה פעולה של מסירת הסימנים? אז נדלק האור בסוף. רק מה? צריך סבלנות כדי לראות את זה. אותו הדבר בשאלה השנייה, דינה. דינה בסוף לקח אותה שכם בן חמור. חושך, הכיפה נופלת. אבל בוא נראה מה קרה בסוף. הנה הפרשה שלנו. ביעקב אבינו, הרי מי נולד מדינה ושכם? אסנת. ואסנת הגיעה למצרים, ועם מי היא מתחתנת? עם יוסף. אז קודם כל לאה ויתרה על יוסף, אחרי זה קיבלה אותו בתור חתן. חוץ מזה, בא יעקב אבינו למצרים ואומר לו ליוסף, ועתה שני בניך הנולדים לך, עד בו יהיה לך מצרימה, לי הם. אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. אז מה קרה עכשיו? לאה ויתרה על שבט אחד, והיא קיבלה 2 בתמורה. אתה מבין איך נדלק האור? אתה מבין? זה צריך לעשות בן אדם, להמתין בסבלנות, לראות איך נדלק האור. ואם אתה לא חי מספיק שנים, ובינתיים חושך, אז תסתכל על ההיסטוריה ותדע שהקדוש ברוך הוא עוד לא פשט את הרגל ולא עומד לפשוט את הרגל. הכל יהיה בסדר. יום אחד יגיע האור הגדול, אור חדש על ציון תאיר, ואז נראה את כל האורות נדלקים ונבין את כל מעשיו של הקדוש ברוך הוא. בינתיים נצטרך להאמין על פי ההיסטוריה, על פי מה שראינו כבר, שהכל בסדר, האור דולק. יעקב אבינו אומר ליוסף, אתה יודע, אני אתן לך מתנה, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. אז רש"י מביא 2 אפשרויות לפרש את הפסוק הזה. או ששכם הכוונה לעיר שכם, אני נותן לך שכם, הכוונה את העיר שכם, זה יש לך מחוץ לכל העניינים, אבל למה אני נותן לך? כי אני לקחתי את זה מיד האמורי בחרבי ובקשתי. מה פתאום? אומר רש"י, כן כן, חרבי וקשתי הכוונה חרבי וקשתי, כי כששימון ולוי הלכו והרגו שם את כל שכם, אז באו כל העמים מסביב והתחילו לעשות בלגן. לקח יעקב חרב ועמד כנגדן ונלחם איתם. אז זה הכוונה בחרבי ובקשתי, הכוונה בחרבי ובקשתי. אם שכם זה עיר, אז חרב וקשת זה חרב וקשת. פירוש שני אומר רש"י, שכם זה לא עיר, אלא שכם זה הבכורה, זה חלק. המילה שכם פירושה חלק. אז אם זה בכורה, אז אני לקחתי מיד האמורי, הכוונה אמורי זה עשיו. ולמה הוא נקרא אמורי? שהיה עושה מעשה אמורי, או אמורי מפני שהיה צד את אביו באמרי פיו. אז אם ככה הוא נקרא אמורי. ואיך לקחתי את זה ממנו? בחרבי ובקשתי, הכוונה בצלותי ובבעותי, בתפילתי ובבקשתי. זהו, אלו 2 הפירושים. בצלותי ובבעותי. מה הכוונה? על ידי התפילה והבקשה, על ידי זה לקחתי מעשיו את הבכורה, ואותה אני נותן לך. יש לי ידיד, הזכרתי אותו כבר בעבר, קוראים לו הרב ברוך בוקרה. הוא גר בגבעת אולגה, ועכשיו אמא שלו נפטרה. אז הוא שלח לי השבוע דבר מאוד יפה. דבר ראשון, הנושא של תפילה, אז צריך, אתם יודעים, יש יצר הרע גדול על תפילה, קשה מאוד לקום בבוקר, ועל זה הוא אומר, הבא לאורגך, השכם לאורגו. הבא לאורגך מי זה? היצר הרע. השכם לאורגו, על ידי שתקום בבוקר לתפילה מוקדם, על ידי זה תוכל להצליח לנצח את יצר הרע. עוד דבר הוא אומר, כל אשר יבוא באש, תעבירו באש ותהר. היצר הרע הוא הרי מלאך שכולו אש, אז איך אפשר לנצח אותו? התשובה היא, על ידי אש, אש ראשי תיבות, העירה שחר, לקום מוקדם בבוקר. אבל כאן הוא מביא סיפור מאוד מרגש על האימא שלו עליה השלום, ממש עכשיו נפטרה לפני שבועיים, והוא מספר כך, במהלך השבעה לפטירתה של אימא עליה השלום, ציינו את מסירות הנפש שלה לניקיון בית הכנסת, שאבא עליו השלום היה מבוניו. בשלב מסוים, אימא עברה ניתוח ברגליה והיא התקשתה בהליכה. למרות זאת, היא הייתה ממשיכה ללכת במסירות נפש להדליק נרות לצדיקים ולנקות את בית הכנסת. אנו חששנו עליה מאוד, ובפרט לאחר כמה מקרים בהם היא נפלה בדרך לבית הכנסת. עקב כך, רכשנו מכשיר טלפון נייד מהמכשירים הפשוטים שהיו אז, והגדרנו לה במכשיר חיוג מקוצר לכל אחד מהילדים. בוקר אחד, בשעה 3:30 לערך, אני מתעורר לכל צלצול הטלפון. על הצג, אני רואה שאמא מתקשרת אליי. דאגתי מאוד, עניתי, כן אמא, בוקר טוב, מה קרה? להפתעתי לא שמעתי תשובה. ליבי החל לדפוק במהירות, אמא, אמא, מה קרה? צעקתי, אך לא שמעתי שום תשובה. בשלב מסוים שמעתי את אמא אומרת מילים בערבית, ושמעתי קול של גרירת כיסאות, אך לא הבנתי מה פשר העניין ואיכן אמא נמצאת. מהר מאוד הוברר הדבר. אמא פשוט קמה בשעה מוקדמת והלכה לנקות את בית הכנסת, והטלפון נלחץ לבד. ומה היו המילים שהיא דיברה תוך כדי הניקיון? זו הייתה תפילה שהיא חיברה בערבית. יד שלטי חני עלייה, בתרגום לעברית, בית הכנסת שלי רחמי עליי. ועברי לי רג'ליה, ועברי לי את רגליי. ועברי לי רג'ליה, עברי לי את רגליי. ונג'יק סבח ולעשייה, ואני מבטיחה שאבוא לנקות אותך בוקר וערב. בית כנסת שלי רחמי עליי. עברי את רגליי, ואני מבטיחה שאבוא לנקות אותך בוקר וערב. אצל אמא ניקיון בית הכנסת היווה כמו עבודת כהן הגדול ביום הכיפורים, ותפילתה שיצאה מלב בוער באש אהבה לקדוש ברוך הוא, זיכתה אותה בעוד שנים רבות של בריאות מלאים מעשים טובים ומופלאים. בהמשך אומר יעקב אבינו את הברכות לבנים שלו, והוא אומר לו, יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילו ולא יקהת עמים. עד כי יבוא שילו, הכוונה עד ביאת המשיח. שילו זה המשיח וזה אחד משמותיו, או ששילו הכוונה שיילו, שכל הגויים יביאו לו למשיח מתנות. בגמרא במסכת פסחים דף י"ג כתוב שכבר מובטח להם לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים. למה? כדי לא להפריע את ההכנות לשבת וימים טובים. ועל זה שואל רב אלחונן וסרמן, מה אתה אומר? שהוא לא רוצה להפריע לנו את העונג שבס? יש לך עונג יותר גדול ממה שיבוא המשיח? מה אתה מדבר איתי? לו יצויר שבן אדם חלם חלום רע בשבת, ואז הוא צם תענית חלום בשבת. למה? כי זה עונג בשבילו. עונג בשבילו לצום, כשבן אדם ככה רוחו סוערת, והוא מרגיש שזה יפתור לו את הבעיה, אז מותר לו. אז אתה אומר לי שמשיח לא יבוא בערבי ימים טובים, אליהו לא יבוא, וגם משיח לא יבוא בשבת, בגלל? מה אתה רוצה? אומר רב אלחונן וסרמן תירוץ פשוט, שהכוונה היא שאם אליהו אמור לבוא בערבי ימים טובים ובערבי שבתות, אם זה מה שאמור לקרות, אז הקדוש ברוך הוא יקדים אותו עוד יום אחד אחורה, כלומר, ביום חמישי הוא יבוא, כדי לא להפריע את הערבי שבתות לדאוג לכבוד השבת. זה הכוונה. ואותו הדבר לגבי משיח, שהוא צריך לבוא בשבת, לא יבוא בשבת. למה לא יבוא? כי יש תחומים למעלה מעשרה, אז הוא לא יכול לבוא את העניין של התחום, תחום שבת. נו, ומה עם פיקוח נפש? אלא אותו דבר, הכוונה היא שיבוא יום קודם, כך מסביר רב אלחונן וסרמן. ובעניין הזה באמת, אליהו הנביא שצריך להגיע כדי לבשר, האם הוא זכר או נקבה? אז לכאורה כל אחד יגיד, זכר אליהו הנביא. אבל לי יש הוכחה שזו נקבה, שהרי בהפטרת נחמו נחמו עמי, אומר הנביא ישעיהו, על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים. אז מפורש כתוב כאן שזה נקבה. מה הבעיה? הבעיה היא שגם באותו נביא ישעיהו כתוב, מנבו על ההרים רגלי מבשר. אז זה יהיה זכר או נקבה? והתשובה היא, אומר רש"י על המקום, אם זכו, הוא יהיה כמו זכר, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. לא זכו, תש כנקבה, ומאחר פעמיו עד עת קץ. ואומר, או זכו ואז זה יהיה באחישנה, או לא זכו ואז הוא יבוא בעיתה. זהו, זה מה שיש לנו. ועכשיו, מוריי ורבותיי, שימו לב, כשהמשיח יבוא, הרי 80% צריכים למות, כמו שהיה בגאולת מצרים. אבל אם זה יהיה באחישנה, אז מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, אף אחד לא ימות, הכל יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר. לכן כשאנחנו אומרים את הקדיש, התגדל והתקדש שמי רבה, הרי זה הולך על הפסוק, והתגדלתי והתקדשתי לעיני העמים. זה הולך על הגאולה העתידה. אבל אם יהיה גאולה ואתה מבקש את זה ויצמח פורקני ויקרב משיחי, אז ימותו 80% מעם ישראל, אז איך אתה מבקש על הגאולה? לכן אנחנו ממשיכים בחיי חון וביומי חון ובחיי דכל בית ישראל. כולם יחיו. איך יכול להיות שיחיו? אתה אומר שתבוא גאולה. והתשובה היא, בעגלה ובזמן קריב. אם נזכה שזה יהיה באחי שינה, אז כולם יחיו והכל יהיה בסדר ואף אחד לא ימות, הכל יהיה בסדר. עד כי יבוא שילה ולא יקהת עמים. יהי רצון שנזכה לביאת המשיח במהרה בימינו, אמן ואמן, שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.